ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן אירית רין. היום בחרתי לדבר על חשיפת חלון לגיהנום. 7 עשורים הוסתרו הזוועות שבוצעו במחנה השמדה טרבלינקה עמוק באדמה, עד שהגיע דוקטור קרוליין קולש, בת ה-28, ארכיאולוגית מאנגליה שבעזרת אמצעים חדישים והרבה נחישות שלפה את הסודות בזה אחר זה. עריכים מתאי הגזים, שרידי גופות מבוטרות, נעליים מרופטות, תכשיטי זהב וגם בקבוקי הבירה של הרוצחים הנאצים. כל אחד ממאות האלפים שנרצחו במקום זה היה עולם ומלואו, אומרת קולט. והיא נרתמה לגלות את סיפורם לעולם. דוקטור קרולין סטרדי קולס שלחה את כף ידה אל מעמקי האדמה רוויית הדם של מחנה השמדה טרבלינקה בגישוש נמרץ. היא ידעה שמתחת לאסף הירוק והמטעה מסתתר אחד הסודות המזוויעים ביותר בתולדות האנושות, אבל עד כה לא נמצאו עדויות לסוד הנורא. היא המשיכה למשש נמרצות כל אבן וכל רגב אדמה. לפתע נתקלה כף ידה באבן גדולה וקשיחה. דוקטור קולס לא ויתרה, היא משתה בכוח את האבן ועיניה נפערו בתדהמה. זה היה עריך מאותר, אחד מאלפי עריכים ששימשו את הנאצים בבניית תאי הגזים של מחנה טרבלינקה. דוקטור קולס ועמיתיה המשיכו לסרוק את הקרקע ומשו בזה אחר זה עריכים נוספים. בתוך רגבי האדמה הצליחו לאתר שרידים נוספים. פתאום, היא אומרת, מצאתי תכשיטים קטנים, חלק משרשרת זהב וטיליון, ואז הקטה בה ההבנה שרבים מהיהודים שהומתו בתאי הגזים נאחזו בציפורניהם בתקווה עד הרגע האחרון. הם הבריחו לטרבלינקה חפצים יקרי ערך ובעלי משמעות סנטימנטלית, אולי כי קיוו שינצלו ואולי כדי לשמור על צלם אנוש במקום שהופשט מכל צלם אנוש. כשהכרזה בחלקי התכשיטים האלה ובערכים של תאי הגזים, הבינה את הסיפור האנושי של טרבלינקה בצורה הבהירה ביותר. כל אחד מאותם מאות אלפים שנרצחו היה עולם ומלואו, וכך היא נרתמה לחשוף את סיפורם לעולם. התגלית המרעישה הייתה רק נקודת הפתיחה של סריקות נרחבות באדמת טרבלינקה שבצפון מזרח פולין. אך גם סימנה את סיומה של כברת דרך ארוכה שנמתחה על ידי 7 עשורים. החיפוש אחר עדויות ממחנה השמדה טרבלינקה שנחרב עד היסוד. המחנה החל לפעול ביולי 1942 ונחשב לאחד משלושת מחנות השמדה הראשונים עם מחנות בלנץ' וסוביבור שהנאצים הכניסו לשימוש כדי ליישם את הפתרון הסופי. המחנה היה בשימוש עד קיץ 1943, ובזמן הקצר בו פעל הצליחו הנאצים לרצוח שם 800 אלף איש. בגלל מרידות של האסירים החליטו הנאצים להשמיד את המחנה על יושביו. אחרוני האסירים שנותרו בחיים הועברו לסוביבו, שם נרצחו. מאוחר יותר רוכזה מלאכת ההשמדה בגזים במחנה אושוויץ בירקנאו. מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה היה ידוע מעט מאוד על טרבלינקה. המחנה היה כוח זרי שרק אנשים בודדים, בעיקר אסירים פולנים, הצליחו לשרוד אותו. בשיא פעילותו נרצחו בו 12 אלף בני אדם מדי יום. מחנה טרבלינקה לא היה רק מופת של רוע אנושי, אלא דוגמה לתכנון הקר והקפדני של הנאצים. אחרי שרצחו שם מאות אלפי אנשים, הם השמידו ראיות לשיטות הרצח ההמוניות והאכזריות שהונהגו במחנה. תאי הגזים פוצצו עד היסוד, המשרפות נחרבו, ביתני המגורים של האסירים היהודים נרסו, הגופות בוטרו, נשרפו ונקברו בקברי אחים. אחרי שהחריבו את המחנה, נטעו במקום יער להסתיר את עקבות הזוועות. המעשים הללו שימשו במשך שנים את מכחישי השואה, שטוענים כי טרבלינקה הוא המצאה יהודית. העדויות על הנעשה במקום הגיעו בעיקר מאותם אסירים בודדים ששרדו את המחנה האכזרי ומחיילים נאצים ששרתו בו. כך, לאורך כמעט 70 שנה, כבשה טרבלינקה את שתיקתה. עד שהגיע דוקטור קולס, רק בת 31 שנה, ארכיאולוגית משפטית מאוניברסיטת בירמינגהאם באנגליה, היא אומרת, כל חיי רציתי להיות ארכיאולוגית, בגלל שאבי למד תואר ראשון בהיסטוריה, והבית היה מלא בספרים שעסקו בחקר העבר. היא מספרת, הייתי מאופנטת מסיפורים היסטוריים, אבל יתרה מכך, מהאופן שבו ההיסטוריה מתגלה. כשהגעתי לאוניברסיטה והתבדעתי לארכיאולוגיה משפטית, ענף שמאפשר לארכיאולוגיה להיות בשימוש גם לפי הנוח מעשי רצח. במהלך לימודי התואר השני שלה פגשה ניצולי שואה, שסיפרו לה כי מחנות השמדה רבים נחרבו מבלי שניתן יהיה להציג עדויות ממשיות למה שהתרחש בהם. הדברים האלה הציבו אותה והתגרו אותה. היא פגשה גם ניצולים מטרבלינקה, ובביקור הראשון שלה שם החליטה שהיא רוצה להשקיע את כל כולה לטובת חשיפת ממצאים מהמחנה. קולס ביצעה את החפירות תוך שימוש בטכניקות חדשניות של סריקת פני השטח ואיתור עצמים גדולים מבלי לבצע חפירות פולשניות. התגליות הראשונות של שרידי תאי הגזים התפרסמו לפני כ3 שנים ויצרו כותרות עולמיות. הגילויים היו פרי מאמץ מתמשך בין 6 שנים, שבו השקיע קולס את כל מרצה וזמנה. דווקא היא, ארכיאולוגית משפטית לא יהודיה שהתמחתה בפענוח מקרי רצח ישנים, החליטה לקחת על עצמה את משימת חשיפת השרידים של טרבלינקה. היא אומרת, ניגשתי למשימה מתוך הבנה שהשיטות המקובלות בארכיאולוגיה, כמו חפירות נרחבות, אינן יכולות להיות מיושמות במקרה של טרבלינקה. ראשית, חפירת בורות מאפשרת לחקור רק חלק קטן של הקרקע בכל שלב ועלולה גם להרוס שרידים של המחנה. מעבר לכך, יש בעיה אתית המונעת מחוקרים לחפור בסביבת טרבלינקה על פי חוקי ההלכה. חפירה באזור של קברי יהודים היא אסורה, אלא אם שרידי הגופות נמצאים בסכנה. על כן, לאורך השנים, הארכיאולוגים נמנעו מחפירות בקרקע של טרבלינקה. התחלתי לחשוב כיצד אני יכולה לחקור ולאתר את שרידי המחנה, מבלי לבצע חפירות נרחבות ופלשניות באתרים של קברי אחים. קולס החליטה ליישם במחקרים שיטות חיפוש אחרות, מערכת ניווט לוויינית, כמו GPS, מקם חודר קרקע, מיפוי וסקירה על הקרקע באמצעות קרני לייזר, תמונות אוויריות, סקירה גיאופיזיקלית של פני הקרקע, איתוף צמיחה מוזרה ויצירת מודל טופוגרפי תלת-ממדי של הקרקע, תוך סרטוט נאמן למציאות של מפת המחנה ויכולת לסגר את החיפושים אחר שרידים במיקום מדויק. האמצעים האלה אפשרו לקולס לרכוש את אמונם של הרב הראשי של פולין, מיכאל שודריך, ושל הרשות לשימור טרבלינקה, ואלה התירו לה להתחיל במחקר על הקרקע. היא הלכה לארכיונים והתראה מפות של טרבלינקה. התחילה לחשוב על המבנים ועל מיקומם. אלו מבנים הנאצים ביקשו להחריב כדי למחות עדות לרצח ההמוני שביצעו. בפעם הראשונה שהגיעה לטרבלינקה היא ראתה רק אתר הנצחה ויער ענק. אבל כארכיאולוגית משפטית לא ראתה את היער, אלא דברים אחרים בתוכו. בחלק אחד של היער היא איתרה סוגי צמחייה שצורכים בעיקר באזורים של בניינים, והיא חשדה שמתחת לצמחים הללו מסתתרים מבנים הרוסים. היא איתרה גם צמחים עם נתוני צמיחה מוזרים, שונים מצמחים בני אותה משפחה שצמחו בסביבה. הצמיחה המוזרה רמזה שמשהו קבור מתחת לפני הקרקע, קבר אחים או חפצים. בנוסף, היא ביצעה חקירה נרחבת על פני הקרקע באמצעות קרני לייזר המאפשרת לראות שינויים בטופוגרפיה של הקרקע שעין בלתי מזוינת לא יכולה להבחין בהם, ודאי שלא באזור מיואר. השינוי בפני הקרקע מלמד כי מישהו חפר בה ואחר כך כיסה את החפירה באמצעות גבעת חול. לאחר מכן היא לקחה את המפות האוויריות ושילבה את טכניקת ה-GPS. הצליבה את כל הטכניקות הללו כדי לגלות שבאזור שבו פני האדמה משתנים, קבורים שרידים של המחנה. אחרי שלב הסקירה, ולאחר שקולס וצוות החוקרים שליווה אותה הצליחו לאתר שינויים בפני הקרקע, הם החלו בחפירות. הממצאים היו לא פחות ממדהימים. שרידים של מבני המגורים ששימשו את אסירי עבודה בטרבלינקה. קברי אחים שטרם התגלו ובהם עצמות שבורות או מפויחות. עריכים מתאי הגזים. זו הייתה מלאכת נמלים. היא הייתה צריכה להשוות בין הממצאים הארכיאולוגיים, המפות של טרבלינקה, העדויות שנמסרו בעל פה והמסמכים ההיסטוריים ששופכים אור על התקופה ההיא. הם איתרו את אזור מגורי הנאצים במחנה. ומצאו בו כדי חלב, סכינים ומזלגות, בקבוקי בירה שהייתה פופולרית בתקופה ההיא, וכדורים שהתאימו לרובים שבהם השתמשו החיילים הנאצים. באזור אחר מצאו קברי אחים המוניים. בכל פעם שבני הקרקע נשטפו אחרי הגשם, איתרנו עוד ועוד שרידים. עצמות בצבעי כחול, לבן או שחור, המעידים על דרגת השריפה של הגופה. הם מצאו איברים קרוטים, מה שמעיד על כך שהנאצים ביטרו את גופות הנרצחים. אפילו שיניים וסתימות מצאו באזורי קברי האחים. היא הייתה מצומררת מהמראה. היא קראה לא מעט על זוועות הנאצים, אבל כשניצבה מולן לראשונה באופן בלתי אמצעי, היא נותרה פעורת פה. היא אומרת, גילינו עצמות מפוזרות, אפילו לא שלד אחד שלם. הגופות נזריקו לתוך הקברים, עם החפצים שהנרצחים נשאו עליהם, ביניהם נעליים שתוקנו כמה וכמה פעמים, מה שמעיד שהם עברו מאסיר לאסיר. אחרי שחשפנו את הקברים, איתרנו אסיר עבודה פולני ששרד את טרבלינקה, והוא העיד בפנינו על שיטות ההרג במקום. הוא פשוט עמד והצביע על האתרים שנחשפו, וסיפר מה קרה בכל אחד ואחד מהם. לצד אלה מצאה קולס את העדויות הקשות והנחרצות ביותר למכונת ההשמדה הנאצית שפעלה בטרבלינקה. בלוק המגורים של האסירים ולא הרחק ממנו תא הגזים שפעל במחנה. חשפנו חלון לגהנום תא הגזים שמצאנו היה תא ישן עשוי מעריכים. בתחתית העריכים הודבה כוכב. תחילה סברנו שמדובר במגן דוד. התחלנו לדחקות אחר עקבות העריכים. וגילינו כי מפעל פולני קיצר את העריכים שהיו בשימוש גם לבניית בתי כנסת ומקוואות בפולין. כך גילינו שהסמל שהוטבע על העריכים לא היה מגן דוד, כי אם כוכב, סמל החברה הפולנית שיצרה אותם. זה הוביל אותם לסברה שהנאצים בחרו להשתמש בעריכים הללו לבניית תאי הגזים כדי להטעות את היהודים ולגרום להם לחשוב שמדובר במקווה תמים למראה. עכשיו הם חוקרים אם העריכים של תאי הגזים יוצרו במיוחד על ידי המפעל הפולני או שנבזזו מבתי כנסת והמקוואות של היהודים. יש עדויות לכך שהנאצים בזזו חפצים בחומרים מגטו ורשה לטובת שימוש במחנות השמדה. ואולי זו דוגמה נוספת לשימוש הציני שהם עשו ברכוש יהודי. זה גם מראה על רמת תכנון קפדנית. במקום נמצאו גם שברי לבנים מכוסים שרידי גז. ועתה בודקים החוקרים אם מדובר בפחמן דו-חמצני שחדר למעבי האדמה או שמה בגז ששימש את הנאצים להמתת היהודים. האזור המיוער הקשה על החיפושים, אבל כלי חדשני אפשר לכל סולמיתיה לבצע סריקה של גזעי העצים על מנת לאתר שינויים בצמיחתם. הטכניקות החדשות מאפשרות להם לאתר קברי אחים מבלי לחפור בקרקע. מה שעשוי לסייע באיתור קברי אחים גם בכפרים ובמקומות מבודדים שבהם הראו מעשי רצח המוניים של יהודים מבלי שנותרו עקבות. כך נחשפו גם עצמות רבות של אסירים יהודיים ששרופות בדרגות שונות. בעבר נעשה ניסיון לאתר את העצמות ולוויין לקבורה, ללא הצלחה. החפירות שנעשו באזור היו שטחיות, בעוד קולס גילתה כי עצמות הנרצחים נטמנו בעומק רב, לעתים קרועות לשני מטרים מתחת לפני האדמה. הם הצליחו לאתר את העצמות בסריקה על פני הקרקע או באמצעות יחקות אחר צמיחת גזעי העץ. בעצת הרב הראשי של פולין הם אספו את העצמות ואת חלקי הגופות והביאו אותם לקבורה המונית. זה היה מעמד עצוב מאוד. המחשבה שכל עצם מפויחת שייכת לאדם שמאחוריו היו חיים שלמים, משפחה וחברים, הייתה בלתי נתפסת. מציאת העצמות הסופות כמו גם חלקי מבנים מפויחים מידע כי הנאצים ניסו לשרוף את המחנה לפני שעזבו. אחת ההנחות המקובלות היא שהנאצים השמידו הכל, וזו חשיבה לא נכונה, אומרת קולס. לראיה, מצאנו חלקי גופות או הריסות של מבנים שלא עלו באש, והם מהווים עדות יקרת ערך למעשה הנאצים. כך לדוגמה, הנאצים שפכו על גופות היהודים אבקת חומצה לבנה שהייתה אמורה לזרז את תהליך הריקבון של הגופות, ובכך להעלים את קיומן. אלא שהם התבלבלו, והאבקה שבה התמשו לא רק שלא זרזה את הריקבון, אלא ביצעה תהליך הפוך. כשאיתרנו את הגופות, היא אומרת, המחוסות באבקה הן היו משומרות במצב טוב יחסי. עם פרסום הממצאים המרישים, הפכה קולס לחוקרת בעלת שם עולמי. היא מקבלת מבול של מכתבים, אימיילים ושיחות טלפון. ניצולי שואה מודים לה על הגילויים. בתי ספר מזמינים אותה להרצאות. קהילות יהודיות משגרות מכתבי תודה. בני משפחה שנספים בשואה כותבים לה שהם מקווים כי באמצעות המחקר שלה ניתן יהיה להתחקות אחר שרידים של קרוביהם. היא מקבלת פניות רבות מיהודים בישראל, ארצות הברית ואירופה, שמבקשים שתשלב את הטכניקות החדשות על מנת לאתר קברי אחים בכפרים קטנים ובעיירות נידחות שתושביהם היהודים נמחו מעל פני האדמה, ואף אחד לא יודע היכן הם קבורים. היא מנסה לסייע ככל שיכולה, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לזהות גופה של אדם בודד, בגלל קברי האחים ההמוניים, במדינות רבות גם אסור לבצע חפירות בקברי אחים של יהודים. היא עובדת עם משרד הרבנים הראשיים בפולין ובאוקרניה כדי לאתר קברי אחים. כל טרם קיבלה פנייה רשמית מישראל, וגורמים ביד ושם פנו אליה בבקשה לפרסם את מחקרה בישראל. מי שפחות שומרים על שקט הם מכחישי שואה, שמרגישים כי מרבד הטיפשות שעליו רחבו כל השנים חומק מתחת לגופם. העדויות הממשיות ממחנה טרבלינקה מעקרות את טענתם, שלפיה הוא המצאה יהודית. היא מקבלת המון מיילים ממכחישי שואה בכל העולם שמנסים לגרור אותה לדיונים וטוענים שכל הממצאים שלה הם טעות אחת גדולה. רבים מהם מתקיפים אותה באופן אישי. ויש גם לא מעט בלוגים באינטרנט שכותביהם מנסים לרוקן מתוכן את המחקר שלה בטיעונים שונים ומשונים. בהתחלה היא הייתה עמומה, אבל עכשיו היא מתעלמת. לפעמים היא מקבלת מייל ממכחיש שואה ומיד אחריו מייל מניצול שואה שכותב לה רק כדי להביע תודה. אז היא מרגישה ששנות המחקר הארוכות שלה מקבלות משמעות אמיתית. וכך נקווה, אנו מסיימים בזה ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
Thank you.